יאללה, שלום לכולם. אנחנו בעזרת השם נכנסים לשיעור השלישי, איש אישה ומשפחה. ואחרי ההקדמה הארוכה שעשינו בפעם שעברה, אנחנו רוצים להיכנס לתכלס בעזרת השם. השאלה שצריך להתמודד איתה בשיעורים הקרובים היא מהי המהות הנשית ומהי המהות הגברית, כלומר בשורש ואחר כך גם בדוגמאות, אילו כוחות אלוקיים קיבל כל אחד, כל אחת, עם ההסתייגויות שהסתייגנו פעם שעברה, שאנחנו מדברים על אב טיפוס של זכר במציאות, אב טיפוס נקבה, יחד עם זה שאנחנו יודעים שגם בגבר יש צדדים נשיים, באישה צדדים גבריים, בטח ובטח בדורות האחרונים שבהם גם יש התקרבות הדדית. אז עם הידיעה של כל ההסתייגויות, בכל זאת חשוב מאוד להיות חדים על הדבר הזה, כי זה מאוד משמעותי ביומיום, בתקשורת וכל מה שדיברנו בשיעור הקודם. אז מטבע הדברים, לשאלה כל כך מקיפה, עשויות להיות תשובות שונות, במישורים שונים, כל מיני היבטים. אז אנחנו רוצים להתחיל לנגוע בנושא בעזרת השם. לשם כך אנחנו נחזור לאישה הראשונה בהיסטוריה. אומרת התורה חווה, מקור מספר אחד לפניכם, ויברא אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם, ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. ויש מקום לשאול, שאם חווה הייתה אם כל חי, אז היה צריך לקרוא לה חיה, חיה. ולמה קוראים לה דווקא חווה? מה גם שחזל דרשו שחווה זה מלשון? מלשון חיוויה, מלשון נחש. בשי וכי, שהאישה היא חס וחלילה חווה, חיוויה, נחש, מה, רחמנא ליצלן. חז"ל אומרים שהאישה היא נחש, נחש מתחת לקש, זה דברים לא יפים, שלא צריך לומר אותם, בטח לא בקול, ודאי שהם לא נכונים. אז צריך באמת להבין למה האישה נקראת נחש, לכן חווה ולא חיה. ואם חווה זה נחש, אז מה זה קשור בנחש לזה שהיא אם כל חי, שזה ההסבר של התורה לשם שלה, אז למה אומרים שהיא נחש? היא אם כל חי, למה להגיד דברים כאלה? לכן, אנחנו רוצים להתבונן. אז הנציב מוולוז'ין, ראש השבה על ישיבת וולוז'ין האחרון, לפני שהיא נסגרה, שם גם למד הרב קוק, הוא למד אצלו, אומר הנציב של השורש חי, אם כל חי, יש שתי משמעויות. בואו תראו אצלכם מקור שלוש. אומר הנציב, האחד חי ולא מת, אם כל חי, חי ולא מת. והשני חי בתכלית השלמות שאפשר באותה הבריאה. לכן האישה היא אם כל חי, שמחה ומילוי רצון, ממציאה כל תענוגי בני האדם. ומשום מה היא נקראת חווה ולא חיה, משום שעל פי רוב אותו התענוג נהפך לרועץ ומזיק לאדם, ומעין זה אמרו בבראשית רבה שהוא מלשון חיוויה, היינו נחש שנושך בעקב. אז בואו נסביר את דבריו. חיי החומר שלנו כוללים שני מימדים, ששניהם נכונים, אבל הם נחלקים באופן כמובן לא דיכוטומי כל כך, בין האיש לאישה. האיש בדרך כלל נוטה להסתפק במה שהוא זקוק לו, מבחינה פרקטית, מבחינה טכנית, מבחינת יעילות, שימוש. מה שהוא צריך בשביל השימוש. האישה, זה מה שנקרא חי ולא מת, הפירוש הראשון. אבל האישה נוטה להתייחס אל החומר באופן הרבה יותר רחב, הרבה יותר עמוק, לא רק בצד החומרי של החומר, אלא בצד הרגשי שבו, ולפעמים אפילו היחס הוא רוחני, כמו שאנחנו נראה. זה הפירוש השני בנציב. חי, מה שהוא הגדיר, בתכלית השלמות שאפשר באותה בריאה, שמחה ומילוי רצון. כדי להבין את ההבדל שעכשיו זרקתי פה, אני אתן שלוש דוגמאות מהחיים עצמם כדי שנבין על מה אנחנו מדברים. דוגמה ראשונה, זרקתי אותה כבר בעבר, נראה לי, זה היחס למתנות. מהי מתנה שווה? אז אצל האיש מתנה שווה זה מתנה שימושית, יעילה, שיש מה לעשות איתה, שהיא משדרגת את החיים שלי לטובה באותו תחום. אבל אצל האישה אנחנו יודעים שמהי מתנה שווה, מהי מתנה טובה. יפה מאוד, היחס. הפתק, יפה מאוד. זה מתנה שמורגשת שם האהבה של בעלה אליה. ולכן הפתק הוא מאוד מאוד משמעותי, הרבה יותר מהשימושיות של מה שקנית. הפתק, היא מרגישה את האהבה, היא מרגישה איך הגשת לה את זה. היא מרגישה אותך דרך המתנה. לא המתנה מעניינת אותה בעיקר, אלא מה שמעבר למתנה. ולכן לדוגמה, נשים מאוד אוהבות פרחים. זה דבר שגבר לא יבין. אם אני אשלח לכם פרחים ליום ההולדת, תגידי, אמא, תקחי את הפרחים האלה, מה הביאו לי את הפרחים האלה? מה אני אעשה עם זה? כי אתה אומר, זה לא שימושי, זה לא יעיל, קני לי איזה משהו טוב, איזה מכשיר טכנולוגי, איזה משהו, זה לא יעיל. אבל אישה פרחים, זה, היא מאושרת, אם קנית על הפרחים, היא מאושרת. כי בפרחים היא מרגישה את האהבה שלך, אתה נמצא שם. ולכן, זו דוגמה ראשונה לכך שהיחס של האישה אל החומר הוא הרבה יותר רחב, יותר עמוק, מאשר היחס הפרקטי, הטכני של האיש. דרך החומר האישה מקבלת מימדים נפשיים, רגשיים, ואפילו, עוד מעט נראה, רוחניים. דוגמה שנייה, זה היחס לאוכל. בדרך כלל איש, גבר, מה מעניין אותו באוכל? שיהיה טעים ושיהיה הרבה. זו, לא צריך יותר מזה. אבל האישה באוכל מאוד משמעותי לה. איך זה מוגש, הצבע של המפיות, איך היה העיצוב של השולחן, איך הטקסטורה עם הכוסות והצלחות, והנקיות של השולחן, זה מאוד משמעותי לה. היא לא רק רוצה לאכול כמונו. היא רוצה גם להרגיש את זה. זו חוויה שלמה שאצלה לא מסתכמת בבטן. היא מגיעה לצד, לצדדים הרגשיים שבה, הנפשיים שבה, השמחה שלה, הצד האסתטי שבאישיותה. זו הסתכלות הרבה יותר עמוקה באשר למפגש עם החומר. דוגמה שלישית, זה כל הנושא של היחס לבגדים. אז זה גם מאוד בולט. גבר ובגדים זה לא רומן יותר מדי משמעותי. נכון? אין לגברים הרבה בגדים בכלל, יחסית לנשים. ולא כל כך אכפת לנו מה יגידו על הבגדים שלבשנו באירוע. ואין לנו בעיה להיות כמה ימים עם אותו בגד. אבל ידוע שאצל אישה לבוש זה מקצוע. זה תואר באקדמיה, זה לא פשוט. זה דברים מאוד מורכבים, יכול להיות ארון 6-7 דלתות בבית, האישה 5.5 דלתות, הגבר יש לו איזה מדף מדלדל עם איזה כמה מכנסיים, כמה טריקויים, והוא סוגר עניין. ההתארגנות לחתונה היא מאוד מאוד שונה, ממש, תמיד זה מצחיק אותי מחדש, אבל זה מאוד מאוד שונה. אתם יודעים את זה, אתם תדעו את זה יותר בעתיד. זה האישה זה חודשיים לפני, חודשיים. בדילמות עם אחותה ועם אמא שלה, ומה... היא קונה, ואז מחליפה את מה שהיא קנתה, ואז קונה משהו אחר. בסוף שואלת מאיזה גמח, וגם זה לא טוב, ואז היא ממשיכה לככה, ואז צריך לחבר את הכל, וזה המטפחת, וצריך לאזן את זה עם כל המערכת. הגבר בא, מוריד את העת, והולך לחתונה. עושה איזה חולצה. אה? מה זה? אה, בסדר. הגבר בא, הולך איכשהו, הוא לא עושה מזה יותר מדי עניין. זה חשוב מאוד שלא טיפלו בזה. כי אישה באה אל בעלה ואומרת לו, מה אתה אומר, איך השמלה הזאת לחתונה של זה? של אחותי, מה אתה אומר? מה, יפה, יפה. היא אומרת לך, רגע, אבל לבשתי זה בחתונה של אחותך. אתה אומר, אוי, באמת לא זכרתי. אה, לא זכרת. אתה לא זוכר מה היא לובשת. מה, אתה סתם אומר? מה, אתה לא באמת רואה אותי? אבל אתה אומר לה, אבל החתונה של אחותך הייתה לפני 10 שנים. איך אני אזכור 10 שנים אחורה? אבל היא זוכרת 10 שנים אחורה, כי זה משמעותי לה. אז באמת שם זה הרבה הרבה יותר משמעותי, זה רגשי, זה נפשי, וכן הלאה על זה הדרך. לכן באמת לא דיברנו עדיין על איפור, על תכשיטים, אמרתי רק לבוש. אבל לכן ידוע שהגמרא בפסחים אומרת, ושמחת בחגיך 3 הרגלים, בעוד שאיש השמחה שלו היא באנטריקוט ובצלעות כבש, בשר ויין, אז האישה השמחה שלה, היא כמובן בתכשיטים וצריך להדר שם ועוד מעט נדבר על זה. הקיצור, זה הכוונה. מה שאומר הנציב, האישה היא אם כל חי, זה אומר שהאישה היא האם של כוחות החיים הטבעיים. האישה היא האמא של כוחות החומר, של עולם הטבע. ואם היא האמא, זה אומר שהיא מתייחסת לעולם החומר ממקום הרבה יותר פנימי, משמעותי, בהיבטים נוספים של האישיות מעבר לצד החומרי הגס, ולכן גם ניתן לאישה תפקיד בעל ערך שלא אנחנו קוראים לקדש את החומר, לקדש את החול, עוד נדבר על זה בעתיד בהרחבה, אבל האישה יש יכולת, יש תכונה שהיא יודעת לגשת אל החומר ממקום הרבה יותר גבוה מהמבט הטכני, הפרקטי, היצרי, שהגבר בדרך ניגש לדברים חומריים. ולכן האישה, אומר הנציב, היא אם כל חי. מיותר לציין, כמו שהוא סיים את דבריו, שהמהות הרוחנית הנשגבת הזו היא חרב פיפיות. משום שאם האישה לא תתקן את העולם הרוחני שלה ותגרום לו להיות חי וער, אז התכונה הזאת יכולה להתהפך ולהפוך להתמכרות אפלה לכוחות החומר, וממש להתבעמות שאין לה גבול ולרצון למצוא חן ברמות הכי מגעילות שיש, ולצערנו זה גם קורה בחברה. ולכן צריך הרבה זהירות, אישה צריכה הרבה זהירות, בגלל המטען האדיר הזה שיש בה לטוב, אבל הוא גם מטען שיכול להפוך בקלות להיות נחש. לכן אומרים חיה, זה מעולה, יהיה כל חיה, אבל שם גם תמון הפוטנציאל של הנחש, של הפיתוי, של החטא, של ההשתעבדות לכוחות החומר מצד עצמה. לכן אומרים חז"ל, מרגע שנבראת אישה נברא שטן עימה. תגיד, זה בכלל עכשיו הרגת אותנו? מה, האישה היא שטן? לא, חס וחלילה. אלא הכוונה היא שבתוך האישה, במבנה האישיותי הזה, שבשורש שלו הוא קדוש וטהור, יש פוטנציאל שחלילה, כשהוא לא מנותב למקום טוב, זה יכול לתת מקום לכל ההתמכרויות האפלות לצדדים החומרים שיש בחיים האלה, הן באישה, בגבר ביחס לאישה. אז זה ככה, התחלה, הפסוק הראשון, חווה אין כל חי, תכונה ראשונה, משמעותית מאוד שאנחנו עוד נפתח אותה, את התכונה הזאת. הוא אומר שזה האישה, זה האישה, היא אם כל חי. לצערנו, זה מה שקורה הרבה פעמים, כמו שאנחנו רואים. באמת, גם הגברים הם לא תמיד מספיק מתוקנים. אז הם לוקחים מהאישה את החיבור שלה לחומר ואת ההבלטה של החיצוניות אצלה למקום הכי נמוך שיש, וגורמים לזה להיות עוד יותר זול, אם זה שוק הבשר של הפרסומות והיחס הזול שיש בחברה לקשרי חברות. מה הגבר מחפש, מה האישה מחפשת. כן, האישה מחפשת אהבה, קשר, משהו, אמון, יציבות וכן הלאה, והגבר מחפש מה שהוא מחפש בגילאים האלה. אז זה בעיה, המפגש הוא מאוד טעון. הגמרא מסכת שבת אומרת במקור מספר 4, שלושה דברים מביאים את האדם לידי עניות, ואלו הם. אז אחד הדברים, הדוגמאות שם בגמרא, שאשתו מקללתו בפניו, אשתו מקללת אותו, כלומר היא צועקת עליו בקיצור. אמר רב, על מה היא מקללת אותו? על עסקי תכשיטיה. הוא לא רוצה לקנות לתכשיטים, או לא קונה לדברים מספיק טובים, מספיק יפים. אומרת הגמרא, וענה מילי דאיטלה ולא עביד, לא מדובר כאן אדם עני. מדובר אדם שיש לו, אבל הוא מתקמצן עליה, והיא יודעת שהוא מתקמצן עליה. והוא לא קונה לתכשיטים, הוא לא משמח אותה ברגל בתכשיטים. הוא אומר לה, בוא נלך לשוק, יש שם גולדפילד, זה נראה בדיוק כמו זהב. למה אני אלך עם כלי זהב? את לא יודעת להבדיל בין זהב לבין גולדפילד. ונכון, היא לא יודעת להבדיל. אז הוא אומר, אז למה שקנה זהב ב-2,000 שקל? יש גולדפילד ב-80 שקל. נראה אותו דבר. באמת, אי אפשר להבדיל. אז באמת הגמרא הזאת היא זוקקת התבוננות, משום שצריך לשאול. מכל החטאים, אפשר היה למנות מאות אלפי, עשרת אלפי חטאים, נפילות, חסרונות שיכולים להימצא באדם, שבגלל זה מגיע לו איזה משהו נוראי כזה שנקרא עניות. שהעניות קשה מכולם, אני חשוב כמת, זה עונש מפחיד. העוני זה דבר מפחיד. זה אחד האיסורים הכי גדולים שיכולים להיות בעולם לבן אדם. אז מכל הדברים בעולם שאפשר היה לומר, למה ייחסת את העוני שהעוני מגיע אליו? זה מי שלא קונה לתכשיטים. כאילו יש כאן איזה הגזמה קצת במערכת הכוחות, בין הצורך של האישה בתכשיטים, לבין זה שזה חלילה מביא עוני לביתו של האדם. אז הרב קוק באמת מסביר את הדבר הזה בעין היה, מקור מספר 5. אומר הרב קוק דבר חשוב, יסוד חיי המשפחה הטובים והמתוקנים, הראויים לברכת השם שתחול עליהם, הוא שיהיה עולמה של האישה ותביעותיה המיוחדות על פי מצב נפשה, אף על פי שאין להם כל יחס לעולם של האיש והלך נפשו. כלומר, הגבר הוא לא מבין בזה. הוא לא צריך את אותם דברים שהאישה צריכה, אבל צריך שהבעל ירגיש אותה, שיהיו גלויים לפני הבעל בתור בעל ואב הבית. ואף על פי שהתביעות של התכשיטים יכולות להיות רחוקות מחוג מבטו ומהשקפתו על החיים והמוסר, הגבר יכול לפעמים לזלזל בזה, להגיד איזה שטויות אלה, מה את מתעסקת בזה? מכל מקום, יהיה יודע לב האישה, כמה תוכל להיות נכאבת ונדהבת בחסרה את המוכרח לה לפי מצבה. הדברים הללו, דברים מבילים, צריכים לזעזע את הנפש. תראו כמה חזל היו רגישים להבדלים שבין האיש לאישה. אותם חזל שנחשדים כשוביניסטים פעם אחרי פעם, בפי כל מיני סרטונים עזועים ואכזרים שיוצאים חדשים לבקרים. ועוד נדבר על הסרטונים האלה בעתיד של ה... מי זה היה שם החברה האלה? הרפורמי, מי זה היה? אייגוד. כן, כל הסרטונים האלה. קצת נדבר עליהם בעתיד, אבל רואים כמה חזל היו רגישים לצורך האמיתי של האישה, שהגבר צריך להרגיש את האישה מהמקום האותנטי שלה ולכבד את המקום הזה. עד כדי כך שחלילה יבוא עניות לביתו, אם הוא לא ייתן מקום אמיתי לרצונות היותר משמעותיים לאישה. לכן באמת חשוב, גם ברמה הפרקטית, לא להיות קמצנים. שתתחתנו, תהיו גברים שמפרגנים, תגיד לך, לא אני מספיק לי גולדפילד, לא אני קונה לך זהב, אני רוצה לשים שם גם יהלום. לא, אולי יהלום לא כדאי להתחייב מראש, תסתפקו בזהב, זה מחירים אחרים, אבל תהיו גברים מפרגנים, תתקמצנו במעדנים, בשנה של הרכב, אבל התכשיטים צריך לשפוך, במיוחד בשלושת הרגלים לשמח את האישה, השמחה הזו שהאישה שמחה, המפגש עם החומר כשהוא נעשה ממקום של אישה צדיקה ואוהבת, וזה מכנה משותף לכל אנשים, גם לצדיקות ביותר, הן מאוד אוהבות את המקום הזה, משום שדרך המקום החומרי הזה יש איזו התרחשות נפשית, רגשית וכנראה אפילו רוחנית שתחזור אליכם כבומרנג בדמות קשר בריא יותר ומחובר יותר כפי שתכף נראה. כן? יש כאלה ככה ויש כאלה ככה, לא יודע אם יש משהו אחיד. יש כאלה ששמחות שאתה חוסר על עצמך, ככה יכולה לקנות יותר. ויש כאלה שאומרים לך, למה? תפרגן לעצמך, לא נעים לה שהיא קונה, היא צדיקה. לא נעים לה שהיא קונה ואתה לא, אני דוחפת אותך גם לקנות. אבל זה לא קריטי לה שתקנה, זה לא קריטי. קריטי לה שהיא, הדברים שחשובים לה, זה משמעותי לה, יש דבר הרבה יותר עמוק מאשר מה שאמרנו, הצד של האישה. יש פה גם את הצד של האיש. מה הצד של האיש בחיבור החומרי, הטבעי של האישה, במקרה שלנו פה, תכשיטים. בכלל, המפגש עם החומר, אז הרמק מטריח את שכלו הקדוש להתייחס לסוגיה, כנראה שהיא משמעותית. תומר דבורה פרק ו' אומר דברים מפחידים על הסוגיה הזו. תראו במקור 6, אומר הרמק, אומנם לצורך אשתו, יעורר יצרו בנחת לצד הגבורות המתוקות. הוא קורא ליצר של האדם גבורות מתוקות. אהבת החומר של הגבר, אומר, יפנה את זה לאשתו. כגון להלבישה, לקנות לבגדים, לתקן לבית, ויאמר, יגיד לשם ייחוד, כשהוא נכנס לחנות תכשיטים, לפני סוכות, יגיד לשם ייחוד, יאמר, הרי בזה שאני מלבישה, אני מתקן השכינה. שהיא מתקשטת בבינה שהיא גבורה, דחליל כולהו גבורות, והן מתמתקות בהמון רחמיה. לפיכך כל תיקוני הבית, כלומר כל מה שהגבר נותן לאשתו במישור החומרי, הם תיקוני השכינה, שהיא מתמתקת מצד יצר הרע, נברא לעשות רצון קונו לו זולת. לפיכך לא יכוון האדם בו שום הנאה של כלום, אלא כשאשתו מתנאה לפניו בדירה נאה, יכוון לתיקוני שכינה, שהיא מתקנת בגבורות השמאליות הטובות שמשם העושר והחבות. זה נגיד מקור שמסוכן להראות את זה לאישה בתחילת הדרך. כן, כי אז אתה בבעיה רצינית. אחרי שאתה מראה לדבר כזה. אבל אולי טוב שהיא תראה, כי זה נכון. יש כאן כמה עומקים בתוך המקור הזה. ציטטתי פה רק חלק מהרעיון הכולל שלו. אנחנו עוד נדבר על המקור הזה בהרחבה בעתיד. יש כאן משהו אדיר שמסתתר, אבל אני לא רוצה להגיד את הכל עכשיו, כי זה כבר לוקח אותי לתכונות אחרות שיש באישה. אבל סתם זרקתי את זה כבר פה שתכירו, אם דיברנו כבר על תכשיטים ועל יחס של אישה לחומר, תדעו שהמפגש של האישה עם החומר לא מסתכם באופן היצרי שהאיש בדרך כלל חווה את זה וקולט את זה. אצל אישה המפגש עם החומר הוא מפגש של חיים, הוא מפגש רגשי, נפשי וגם רוחני. כשהיא מתקשטת למשל לכבוד בעלה, אין דבר רוחני יותר מההתקשטות הזאת ומהשמחה של האישה ברגל, בטח שיטיה, זה תיקוני שכינה, ועוד נרחיב בעתיד למה את כדי כך, אבל זה אני מביא כדי לסגור את המעגל. עכשיו, השאלה היא, מה הסיבה שבגללה יש דווקא לאישה את היכולת להיות אם כל חי? למה לא האיש? למה דווקא האישה יש לה יכולת לפגוש את החומר ממקום יותר גבוה, ממקום יותר עמוק, אפילו ממקום רוחני, מה שנקרא לקדש את החומר? למה דווקא לאישה יש את התכונה הזאת ולא לאיש? אז באמת, הרב צבי יהודה, מקור מספר 7, מסביר את הדבר הזה. הוא אומר, החומר של האיש הוא עפר מן האדמה, ועליו חל שם שמיים, ויפח באפיו נשמת חיים, אבל זה התחיל מהאדמה. לעומת זאת, החומר שממנו נעשה יצירה אלוקית של האישה, איננו עפר מן האדמה. האישה נבראה מהצלע, כלומר מהצד, שכבר הייתה שייכת לאדם שנברא בצלם אלוקים. זאת עובדה, אי אפשר לשנות את זה. שהרי כבר ננפחה בו נשמת חיים לפני כן. לא רק זה, אומר הרב צבי יהודה, עוד הבדל יש לטובת האישה. גם הצד הרוחני הנשמתי של האישה עליון משל האיש. שהרי בשעת בריאת האיש אומר השם נעשה אדם בלשון רבים, בהתייעצות עם המלאכים. לעומת זאת, לגבי האישה נאמר אעשה לו עזר כנגדו. למה הוא לא התייעץ? ללא שותפות פמליה של מעלה, אלא קדוש ברוך הוא לבדו ורק הוא בכבודו ובעצמו. זאת אומרת, אומר הרב צבי יהודה, שהבריאה של האישה גם מבחינה רוחנית היא יותר גבוהה מאשר האיש, שהבריאה נאמרה רק מצד הבורא לבדו ולא מתוך התייעצות עם המלאכים, וגם החומר של האישה, כלומר הקשר של האישה, הרצון של האישה להיות קשורה לעולם החומר, זה רצון הרבה יותר גבוה, הרבה יותר עמוק, כי היא נבראה מאיש שנברא בצלם אלוקים, והוא נברא מהאדמה. למרות שלפעמים אני מאוד מדגיש את הנקודה הזאת, כי יש סטיגמה שקרית של גברים על העולם הנשי. אם תשאל כל גבר, מי יותר חומרי, איש או אישה? מה ישר יהיו לך? ברור שנשים. נכון? חשוב לשבור את המיתוס הזה, כי הוא לא נכון. כלפי חוץ זה אולי יכול להיראות ככה, כי היא רוצה יותר בגדים ותכשיטים ודברים שהם מאוד בולטים, והיא מאוד מחצינה את הצורך הזה. אז לכן חלילה נוצר מיתוס בגלל הדבר הזה, שהוא לא נכון. אומר הרב צבי יהודה שזה לא ככה. האיש גם אוהב חומר. אצל האיש אהבת החומר היא יותר רכושנית, היא יצרית, היא שלטון, היא אדמות, היא בתים, היא רכבים, היא אוכל טוב בבטן, היא לחטוא עם היצר המין שלי. זה משהו מאוד יצרי, מאוד פראי. הגבר הוא הרבה יותר חומרי מהאישה, שלא נתבלבל. האישה, כמו שאמרנו מקודם, המפגש של האישה עם החומר הוא הרבה יותר עדין, הרבה יותר אסתטי, הרבה יותר טעון ומלא ברגש, בחוויה מלאה שלא מסתכמת במפגש החומרי עם הדבר. ולכן הוא גם משרת מטרות גבוהות יותר. כמו שאמרנו, בטופ זה אפילו קידוש החומר, ועוד נדבר איך זה מתרחש. אז זה נקודה מאוד משמעותית. לכן האישה מברכת בברכות השחר, ברוך שעשה לי כרצונו. זה מדובר הרבה העניין הזה. שעשה לי כרצונו, שהאישה באמת נבראה כמו הרצון האלוקי, בלי שיתוף מלאכים, הרצון האלוקי, הטהור, הישר, התמים, המזוכח יותר, העליון יותר, זה חד משמעית. לכן האישה פטורה כידוע ממצוות עשה שהזמן גרמן, שקשורות בזמן. לא רק מצד מה שהיא צריכה פחות מצוות כדי להשלים ולבטא את העולם הרוחני שלה. היא פטורה דווקא ממצוות שקשורות בזמן, משום שהאישה לא זקוקה לציווי אלוקי שיעשה קאט לחייה ביום יום, כדי שתצליח לגלות את האלוקות בתוך סדרי החיים הטבעיים. היא לא צריכה שיכריחו אותה לעצור בזמן, משום שאצל האישה יש טבעיות קדושה שיודעת לקדש ולפנות אל עולם החומר, אל חיי יום יום, באופן הרבה יותר מזוכח ועדין משל האיש, לכן היא לא זקוקה לחיתוכים אלוקיים, כמו שהגבר, כמו שבורא עולם עושה לנו, על ידי מצוות שתלויות בזמן, להכריח אותנו לעצור, כדי שלא נתמכר לרגע, ליום יום, לחומר, לצדדים שאנחנו פוגשים. לכן אצל אישה זה שונה. ידוע, יש לזה הרבה השלכות ליסוד הזה עכשיו. בגלל זה אישה פטורה מ"והגית בו יומם ולילה". שוב, גם מה שקריטי לשימור עולמו הרוחני של האיש, אצל האישה זה לא הכרח. ברור שחשוב שתלמד את מה שנוגע אליה, אבל זה לא כמונו. גבר שמפסיק לקבוע עתים לתורה, הוא חוזר להיות עיר פרא אדם יולד, חוזר להיות ממש מאבד את עצמו. האיזונים בין החומר לרוח, הכל מתחיל להתערבב לו, מתחיל לעשות שטויות. ידוע, בת שלא הלכה למדרשה אחרי שמינית, בדרך כלל עם החינוך טוב באופן כללי, צדיקה. צדיקה. גבר שלא הלך לישיבה, הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה לשמר את העולם הרוחני. זה נובע מההבדל שאנחנו מדברים עליו. לכן אומר הרב צבי יהודה, למרות שהאישה לא מצווה בלימוד תורה מצד החיוב הפרטי הדקדקני, ההתקשרות שלה לתורה יותר עמוקה משל האיש. לכן לפני מעמד הר סיני, השם פונה למשה ואומר לו, קודם כל לפנות אל הנשים, ואחר כך לפנות אל הגברים. כל תאמר לבית יעקב, ותגיד לבני ישראל, שאלו הגברים. אז באמת, מקור מספר 9, אומר הרב קוק בעין היה ברכות, פרק ב' פסקה סמכי, שבאמת יש כאן הבדל מהותי. גדולה הבטחה שהבטיחן הקדוש ברוך הוא לנשים יותר מן האנשים. אנשים צריכים לבוא לתכלית שלמותם על ידי דברים שהם למעלה מדרכי הטבע הגופני, כי הם הפועלים עושה דרך השלמות. כלומר, כדי שגבר יהיה שלם, הוא צריך שבורא עולם יעזור לו לאזן את התאוות, לשבור את התאוות. אסור לו להסתכל על נשים, הוא צריך יותר להיזהר במפגש עם עולם החומר, יותר מצוות, יותר התערבות בסדרי היום הטבעיים של האיש. אבל שלמות הנשים היא מתאמת תמיד עם הטבע הישר. כמו שאמרנו, סיימה שמינית ממשיכה את החיים. לא חייבת לעצור ולזעזע את החיים כדי שהם יהיו נכונים על ידי מדרשה וכהנה, למרות שזה תמיד מוסיף. אז הוא אומר, כי האישה היא מתאמת עם הטבע הישר. היא נבראה שלמה יותר מהאיש, מאחר ששלמותן היא תמיד להיות מסייעות על ידי ראש המשפחה, תועיל הרבה להדריכם בדרך טובים, על כן הבטחתן גדולה יותר, כי הן בטוחות מצד הטבע. מה שאין כן האנשים שעליהם להיות המתחילים בדרך השם. אז באמת אם כבר הגענו לנושא הזה, אז אמרנו, למה אישה מברכת ברוך שעשני כרצונו? אז תמיד מיד שואלים את השאלה הנגדית, אם כך למה האיש מברך ברוך שלא עשני אישה? לכאורה זה נראה סותר את ההסבר שלנו, כי כאן רואים שדווקא יש פגם במה שהאישה אישה, כי אחרת למה חזל אמרו לגבר לשמוח כל כך שהוא לא כזה? אז זה קצת עושה טעם לא טוב, הברכה הזאת. אז מה ההסבר? אז באמת ההסבר הפשוט הוא שחזל באמת ציוו על הגבר לברך בבוקר, שהוא שמח על זה שהוא לא אישה. זאת אומרת, הוא שמח על זה שיש לו יותר מצוות. הוא שמח על זה שיש לו יותר אחריות. הוא שמח על זה שהוא קיבל יותר מצוות, יותר היבטים אלוקיים של לימוד תורה, של מצוות, שאותם הוא נדרש לקיים. הוא שמח בדבר הזה. כלומר, חז"ל אומרים, אתה צריך להיות שמח שאתה לא אישה. למרות שלאישה יש את המעלות משלה. אבל אתה צריך להיות שמח שאתה לא. כלומר, אל תתקנא בה על שלמותה. כי שלמותה הוא גם חסרונה. שהיא שלמה יותר. אתה זכית לעמול ביגיע כפיך להשלים את חסרונותיך. תשמח על זה שיש לך יותר מצוות. זה בדרך כלל ההסבר שאומרים. למה האיש מברך בדרך השלילה? מה הוא שמח שהוא לא איש, אנחנו מדגישים את זה, מדגישים את זה. ואף על פי כן צריך עוד קצת ביאור. אז באמת, יש כאן פסקה בעולת ראייה שקשורה לברכה הזאת, פירוש של הרב קוק על הסידור, אז הוא מסביר את הברכה הזו שלא עשה אישה. למה צריך להדגיש כל כך לאיש שהוא לא אישה? למרות שבאמת לאישה יש יתרונות נפלאים על פני האיש, כפי שתיארנו מתחילת השיעור עד עכשיו. למה זה כזה משמעותי להדגיש שאני לא אישה? אז כאן צריך להבליט הבדל נוסף, משמעותי מאוד בין איש לאישה, שצריך גם כן לתת עליו את הדעת. אז אומר הרב קוק, והנשמות בגורל חייהן מחולקות הן לפועלות ולנפעלות. ככה המין האנושי מחולק. לרושמות את החיים ואת הווייתם ולנרשמות מהם. וזהו ההבדל העצמי שיש בנפש האיש, הפועל, החוקק, הכובש והמדביר, ובין נפש האישה, הנרשמת, הנפעלת, הנחקקת, והנכבשת והמדברת בהנהגתו של האיש. וכמה מידות עליונות וטובות, וכמה עושר ומרחב יש בחלק הטוב הזה, שלהיות הנשמה, נשמת האיש פועל, יוצר, מחדש, מרחיב פעלים. הגיוניים, שאיפות ומעשים, על פי עצמיותו הפנימית במערכי קדושתו, הנעלה מנפש האישה, הנחשבת כחומר לגבי צורה. לעומת נשמת האיש הצורתית, ורבה היא ההודעה המחויבת ליוצר הנשמה מכל איש ואיש שלא עשה נאישה. הרב קוק עומד על הבדל נוסף משמעותי מאוד. לאיש, כמובן שוב, אב טיפוס, זה לא עכשיו כל הנשים, כל הבנות בעולם, אמרנו את זה כבר. לאיש יש בגדול, מרכז הכובד של האישיות הכוונה. לאיש יש נפש שפועלת מבפנים החוצה. לאישה יש לה יותר מרכז כובד שפועל, פעיל מהחוצה, פנימה. אני אתן כמה דוגמאות כדי להבין את מה שאמרנו עכשיו. מה זה אומר הדבר, ההגדרה הזאת, מה זה אומר חומר, צורה גם. אז דוגמה ראשונה, הביולוגית הכי פשוטה. נכון, הגבר, הוא מרביץ את הזרע. הוא מרביץ את הזרע, זו פעולה שמתרחשת מבפנים החוצה. והאישה מקבלת מן החוץ אל הפנים, לוקחת את הזרע הזה, מעברת אותו ברחם הקדוש ויוצרת חיים. אז ברמה הביולוגית הפשוטה, האיש נברא באופן שהוא פועל מבפנים החוץ, אבל האישה מקבלת מן החוץ אל הפנים, ואז יוצרת מזה כמובן יצירה חדשה. הבדל נוסף, יותר ברמה יותר נפשית, זה שלאיש יש בדרך כלל צורך גדול מאוד לראות. הגבר מאוד אוהב לראות. כמה שיותר בנות, כמה שפחות צנוע יותר טוב. אוהב מאוד לראות. איזה מלחמה קשה יש לנו מול הראייה. איזה אדם, גבר רואה מראה לו צנוע, יכול להשתגע, יכול לשלוח שם עוד מבט. קשה מאוד לעצור. לא להסתכל שוב. ברחוב, מול האינטרנט, בים. זה מלחמת המלחמות, מלחמת המלחמות של האיש. כי האיש כל הזמן יש לו משהו מבפנים שרוצה לקלוט את החוץ, לראות אותו, להיות שם. לעומת זאת, לאישה יש הרבה יותר צורך להיראות מן החוץ אל הפנים. לאישה יש צורך להיראות, פחות לראות. אישה רואה גבר לא צנוע, היא בדרך כלל תגיד איכס, איכס, שיתלבש. אם זה היה גבר שם, לא היה אומר ככה. הוא, כמה שיותר יותר טוב. אבל היא לא, היא ניגלת מזה, בדרך כלל. כן, ממש, יש איזה עיוות, אז היא אוהבת את זה. אבל בדרך כלל זה מפריע לה לראות את זה. אבל לאישה יש הרבה יותר צורך להיראות. וזה חתיכת ניסיון. באמת די מתאר את המציאות שאנחנו רואים. עד כמה חשוב לאישה להיראות. כשהיא יוצאת החוצה, שיראו אותה. ההתקשטות, האובר, כל מה שמתרחש היום, שאישה מתביישת כבר להיות זקנה, כשהיא מתחילה להתקרב לגילאים שהקמטים מתרבים ישר, מזריקים, משנים את כל הפנים, מלבישים מסכות, עניינים, כדי שהעסק ייראה יותר טוב. יש בושה לא להיראות צעירה. יש בושה, כי מאוד מאוד חשוב לה נראות. ואנחנו רואים שברור שאם האישה צדיקה, אז יותר חשוב לה הנהירות כלפי בעלה, אשריה. אבל אם היא לא מתוקנת, אז מאוד מאוד חשוב לה כל החוץ. לכן היום אנחנו מוצאים תופעה שגם בנות צדיקות, באמת צדיקות, דוסיות, מאוד קשה להם עם צניעות. היום זה מאוד בולט. הכי דוסיות בעולם. תורה לא מתלבשות צנוע, לפי כל הגדרים. חולצה, מקום, חצאי, תמיד זה עולה קצת פה, עולה פה, נצמד פה, שם. יש איזה קושי. הקושי הזה שאצל הגבר הוא אובר בדור שלנו בלראות, הוא מתבטא בדיוק גם בצד ההפוך, בצד הנשי. ברצון להיראות, זה ניסיון אדיר. לאיש ולאישה, כל אחד מהצד שלו. עוד דוגמה שכאן גם ראינו ברב קוק, גם המהר"ל מדבר על זה, שהאיש הוא חומר והאישה היא צורה. אז כאן הרב קוק לוקח את ההגדרה הזאת למקום שבאיש יש... לא, אמרתי, האיש הוא חומר? מבלבלתי. האיש הוא צורה. האישה היא חומר. כן. זה אומר שהאיש... יש לו כל הזמן רצון להטיל צורה, ליצור מציאות, לשנות את הקיים, לכבוש, לצאת מהבית, לעשות דברים שעוד לא נעשו, ללכת, לשנות, לזוז, לא להיות בדבר אחד הרבה זמן. הוא כמה שיותר בחוץ, כמה שיותר דברים חדשים, הוא משתעמם אם זה חוזר על עצמו, וכן הלאה. זה צורה, זה צמאון ליצור צורה במשהו, להשאיר חותם, לשנות משהו. באישה יש יותר תכונה של חומר, לא שהיא יותר חומרית. אמרנו הפוך, היא יותר קדושה. זה לא הכוונה שהיא יותר חומרית בקטע ש... אמרנו את זה מקודם. יותר חומרית הכוונה שיש לה יותר סיפוק ושמחה בלקבל את המציאות כפי שהיא ולהתחבר אליה. כפי שהיא. להעמיק בה. להיות בה. אחת הדוגמאות שרואים את זה, זה היכולת של רוב אנשים להיות לאורך שעות רבות עם הרבה ילדים בבית סגור. אז ידוע שאישה, בדרך כלל, לפעמים, זה לא ככה, אבל בדרך כלל, אישה יכולה להיות יום שלם, ימים שלמים עם 4, 5, 6 ילדים, ובסך הכל, בסך הכל זה יוצא בסדר. אף אחד לא ניזוק, בלי שברים, יש סך הכל הילדים בסדר, בריאים בנפשם. היא יכולה, היא יודעת, כי היא יודעת להתחבר למציאות כפי שהיא. היא מקבלת את זה שעכשיו הילד הזה עצוב, ועכשיו הילד הזה צריך חיבוק, והילד הזה צריך עכשיו שיחה אישית, והילד הזה עכשיו, כשהוא נכנס הביתה מהבית ספר, היא הרגישה שקצת קרה שם משהו, אז היא נוגעת בו, וכן הלאה, וכל אחד את המענה האישי שלו. גבר עם 6 ילדים בבית, זה סיפור מאוד מאוד מונוטוני. או כולם מול המחשב, או כולם בואו לגן שעשועים, או כולם בואו נלך לשם. הוא לא יכול להיות הרבה זמן שכל אחד רוצה משהו אחר. ומאוד מאוד קשה לו להכיל את זה. רוב הגברים הם אומרים להם, עכשיו 3 ימים האישה נוסעת לטיול, אתה צריך להיות איתה מהבוקר עד הלילה, הוא מתחיל לפתח חרדה כבר מהלילה, כי הוא לא יודע מה הוא יעשה. יש כאלה תותחים, יודעים להסתדר, אבל זה לא קל. זה לא קל לרבים מהגברים, לכן הם מאוד מונוטונים בהתייחסות לילדים. יש כאלה יחידי סגולה, אבל זה גם לא גזירת גורל, אפשר גם לעבוד על זה. אבל זה הנקודה של חומר וצורה, שבאיש יש יותר נטייה, כמו שאמרנו מקודם, להטיל צורה, לשנות, זה, האישה יש לה יותר מפגש טבעי אותנטי עם החומר. היא מתחברת אליו, היא שוהה בו, היא מעמיקה בו, היא חיה אותו, וזה ממלא אותה. לכן בספרות המזרחית, במזרח הרחוק, שמציירים גברים ונשים, אז חלק מהספרים, אז איש מציירים על ידי הרבה הרבה קווים, ואישה מציירים על ידי הרבה הרבה עיגולים. אז זה קשור קצת גם כן להבדל שאנחנו מדברים עליו עכשיו. ברור שגם לאישה יש צדדים שהיא רוצה לשנות את המציאות, לעשות משהו משמעותי, וזה בסדר גמור, וזה מעולה. והעולם צריך את הכישרונות הנשים המדהימים שיהפכו את העולם ואת עם ישראל ואת ארץ ישראל למקום יותר טוב. ומה שאנחנו אומרים לא אומר לאישה, תשארי בבית ואל תעשי כלום. אז וחלילה. האישה צריכה ליצור ולהטיל צורה בחברה הישראלית ובפרויקטים רבים ועל פי כישוריה ועניינה. וואה, למה אתה מחייך? נגעתי לך בנקודה. טוב, זה אחר כך, נדבר על זה. ברור שהעולם צריך את הצדדים הנשיים המיוחדים והאישה צריכה אותם, לא אומרים פה עכשיו איזה. אנחנו מדברים על איזושהי תכונה שקיימת בנשים יותר מאנשים. ממרכז כובד, שזה דווקא בא לטובתם של נשים. במה שגברים יש להם מה ללמוד מהתכונה הזאת, כן? אבל זה... אז בקטע הזה, אמרתי את כל זה כדי להשלים. אז חז"ל אומרים שגבר צריך לברך שלא עשה אישה. כי גבר, למרות שנברא חסר, למרות שהחומר שבו פחות מזוכח, למרות שהעולם הרוחני שלו נמוך יותר מלכתחילה, נקודת הפתיחה שלו היא נמוכה יותר, אבל אדרבה זו שמחתו שהוא לא אישה, שהוא לא שלם, הוא צריך לשמוח על זה שהוא חסר, ובגלל החיסרון הזה בורא עולם ציווה אותו ביותר מצוות, ביותר תורה, נתן לו דחף לשנות את המציאות, לכבוש אותה, להטיל בצורה, כלומר להיות אלוקי, להיות אלוקי, לפעול, לעשות, ליצור, לשנות. חז"ל מכווינים את הגבר לשמוח בתפקידו, שהוא הפוך מהתכונה הנשית השלמה, ומבקשים בו, מבקשים מהגבר לראות בזה יתרון, לראות בזה מעלה. טוב, אנחנו צריכים לעצור פה. יש שאלות או רוצים להוסיף משהו על הדברים מניסיונכם או... כן. מה? נעצור את ההקלטה. יש שאלות גם חשוב, לא? יש שאלות או הערות או דברים שחשבתם עליהם בשבוע האחרון, מההתבוננות, כמו שאמרנו, היה לכם שיעורי בית. זוכרים? התבונן על האמא, על האבא. ההבדל בין האחים לאחיות. בסדר, אפשר להתבונן גם כשלא בבית. בסדר, מותר לך שיפריע לך משהו בחיים, אתה יודע, לא הכל צריך להיות מושלם. אבל זה ההסבר. אני חושב שהוא נכון ואמיתי, ואף על פי כן מותר לך לחוש כך, זה בסדר. אני לא אכפה עליך את ההסבר, למרות שאתה מזדהה איתו. אבל ואף על פי כן, זה בסדר. נכניס את זה לתיבת אי ההבנות שיש לנו במוח. היא לא קטנה, אבל גם יש הרבה דברים שאנחנו זוכים להבין. בסדר, טוב, חזק וברוך.